שלום לכולם וברוכים הבאים לעוד פרק של 43 שניות, והיום אנחנו פוגשים את אסף גרנית, למעשה כנראה הכוכב הכי גדול היום בקולינריה הישראלית, וביקשתי לראיין את אסף כי קודם כל יש הרבה דברים שמעניינים אותי בו, הוא כל הזמן עושה את ההקבלה הזאת בין שף לספורטאי, ואני ממש מרגיש שבאוריינטציה שלו הוא ממש רואה את עצמו כספורטאי תחרותי ומתייחס לעצמו ככזה, מעבר לזה שהוא תחרותי בטירוף, אבל מה שהכי עניין אותי זה שאני כאילו מרגיש, ותכף אנחנו נגלה, שמעבר למעטה הקשיחות הכל כך גדול שיש בו, יש איזה נפש עדינה ורגישות מאוד גדולה, וננסה ככה להכיר אותו יותר לעומק, לראות מה מניע אותו, מה הכישלונות הכי גדולים שיש לו אם היו בכלל, מה ההצלחה הכי גדולה שלו, ובכלל להכיר את אסף. אז 43 שניות, תכף מתחיל.
43 שניות, הפודקאסט של אריק זאבי. אריק זאבי, המדליסט האולימפי, יושב לשוחח עם אומנים, יזמים ואנשי ציבור על הרגעים הקשים והמעצבים ביותר בחיים שלהם, ואיך הם התמודדו והרימו את עצמם בדרך לטופ.
טוב, על הרסף, מה העניינים?
מה קורה?
בסדר, אני קודם כל חייב לברר איתך איזה משהו, תגיד לי אם זה נכון, כן, לא מאמין לכל מה שכתוב בעיתון. אני יודע ששחקת כדורסל באופן מקצועי, ואז הבנת שהגובה כנראה יהווה בעיה, ועברת לג'ודו, ככה היה כתוב.
לא, כל הזמן, כשהיינו קטנים, אחי ואני, אז ההורים שלנו רשמו אותנו לג'ודו, ואח שהיה יותר טוב, ואני כזה, בגלל שהייתי פחות טוב בזה, הלכתי לכדורסל, והייתי בסדר בזה, אבל באיזושהי נקודה, פגשתי את מגבלת הגובה, ואז אמרתי, יאללה, למה לא ג'ודו? למה לא התמדתי יותר בג'ודו? אבל כל החיים אני כאילו עושה...
אז עשית ג'ודו כאילו בצורה רצינית?
בשנים האחרונות אני עושה יותר ג'יג'יצו ברזילאי, ואיגרוף תאילנדי, אבל הג'ודו שם, אתה יודע, גם בג'יג'יצו ברזילאי הוא קיים. זה יוצא לי מדי פעם, נגיד שאלון, אח של אורי, מטיל אותי קצת וכאלה.
אתה כאילו בכלל לגמרי בעניין של ספורט, נכון?
כן, כן, זה חלק מרכזי מהחיים שלי.
אבל ברמה אפילו כזה אופסי, הבנתי, בנית, נכון, חדר כושר באולפן של הצילומים.
נכון,
כן, משהו רציני.
אתה ממש עשית תחקיר,
כן. אני עשיתי תחקיר, כן.
כן, אני דיווה, יש לי כאילו באולפן, חדר כושר, אני מתאגרף שם, אני עושה אימוני כוח, כן, זה...
אבל מאיפה זה מגיע? זה כאילו בריאותי, זה מדתי?
אני נורא אוהב את זה. אתה יודע, גם את העניין של לפרק את האנרגיה, אבל בעיקר נתעלם מהעניין הבריאותי, שהגוף שלי מתחזק ו... יש בזה עניין מנטלי, כאילו יש משהו בלנצח את עצמך כל יום מחדש, אני בן אדם נורא נורא תחרותי והישגי, ובכל בוקר מחדש לשים לעצמך מטרה, גם אם היא קטנה, אתה יודע, סט אחד, לעלות משקל בסקווטים, ולהגיע לזה, מתחיל לי את היום באיזשהו הישג, ומכניס אותי טוב לתוכו.
וואי וואי, אתה מביא לי טראומות קטנות, אתה יודע,
כן,
היה לי מאמן רוסי, שהייתה לו שיטת משקולות מאוד מוזרה, הוא קרא לה סיים. ואתה היית מתחבר. מה זה סיים? בוחרים 15 תרגילים, וכל תרגיל אתה כאילו אמור, בהתחלה לבחור משקל שאתה תצליח לעשות בין 12 ל-15 פעמים, ואז כל אימון אתה צריך לשבור את זה. כשאתה מגיע ל-25 חזרות, אתה עולה משקל.
בחזרות? אוי ואבוי.
עכשיו, בהתחלה אתה מתלהב, אתה יודע, אתה עושה 100 קילו, 25, עולה ל-110, 22. עכשיו, בסדר, חודש, חודשיים, שלוש, ארבע, כמה אתה יכול לשבור את השיא שלך? בסוף אתה מגיע, אתה רואה את המשקולת בא לך להרביט, כאילו איך אתה יכול, אתה כבר לא יכול לשבור את זה, אז אתה מתחיל לזייף כזה, אתה יודע, אתה פתאום עושה עם היד ככה, אתה פתאום סופר יותר, זה כאילו טירוף, אבל כאילו לשבור את השיא זה סיפוק כזה אישי כזה.
כן, זה גם, יש משהו, גם המקצוע שלי, הוא נורא נורא הישגי, ואתה גם, תחשוב שאתה נגיד עולה לקרב, אז אתה מתכונן אליו כמה חודשים טובים, ואתה עולה לקרב, עולה שלושה קרבות בתחרות, ארבעה קרבות בתחרות. המקצוע שלי, אתה בעצם כל יום עולה לקרב. כאילו, אתה כל יום, כל לקוח, בכל אחת מהמסעדות שלי, זה כמו לעלות לקרב. אמנם האוטקאם של זה, זה לא לנצח אותו, לא להכניע אותו, אבל אני קצת מסתכל על זה ככה, כי מבחינתי, לגרום ללקוח לצאת מהמסעדה, מאוהב במסעדה, זה לנצח אותו, כביכול. זאת אומרת, הוא בא עם איזה ציפייה, אתה צריך לפגוש את הציפייה הזאת, ואפילו לעלות עליה. אז יש משהו בעולמות המקבילים האלה שלי עוזר מאוד להיות רגע במקום הזה של הקרב עם עצמי, לנצח אותו, ואז לצאת כאילו ליום שלי ולהעביר הלאה את ה-DNA הזה לשאר העובדים שלי ולשאר הארגון. זה מאוד מאוד עוזר לי. וגם יש את האלמנטים, אתה יודע, שזה מאוד מרכז, מפקס.
אבל אתה בקצוע שהוא כאילו מאוד פיזי ממילא, זה לעמוד, נכון. זה, זה להוציא אנרגיה, ואז כן. לבוא ולכת להתאמן, זה כאילו...
אתה וואו. יודע, זה נשמע, אבל זה הפוך, כי אני רואה גם על שפים אחרים, קולגות שלי, וגם על השותפים שלי, וזה מי שמתאמן מחזיק הרבה יותר שעות. הקור שלך יותר חזק, אתה, הגוף הרבה, היציבה יותר טובה, הוא מחזיק יותר טוב על הרגליים, פחות כואב לך הגב, זה הפוך.
אתה יודע, בכל הרעיונות ש... שראיתי איתך, אז היה איזה משהו אחד שתפס אותי אצל רוני קובן דווקא.
אוקיי.
שאמרת, זה שני דברים. אחד, שאמרת שקודם כל אתה תמיד מפחד שלא יבואו יותר למסעדה. שזה כאילו, זה פחד אמיתי כאילו, זה נראה לך משהו ריאלי, מה יש סיכוי שלא יבואו למחניות המחר?
כן, תשמע, זה יותר, כאילו זה, כשאתה מסתכל על זה במקצוע, זה כאילו אל מול המסעדה, אבל בעצם הפחד הוא מלא להיות רלוונטיות. כאילו, אתה עושה משהו שהוא נורא נורא מבוקש, ואנשים באים ומזמינים מקום מראש, וכל המסעדות מלאות, אבל אתה כל הזמן בתחושה שמחר אתה כבר לא תעניין אותם. זה משהו, הוא אישי, הוא מתחיל בך.
כן.
זה לא קשור רק למקצוע.
לא, לזה דווקא קצת התחברתי, זה הזכיר לי שכשראיינתי את אהוד ברק, הוא אמר כזה שסביעות רצון עצמית זה האויב הכי גדול של מצוינות. זה כאילו יותר על המשקל הזה. זה נכון. ברגע שאתה מרוצה מדי.
יש שם איזה בלנס שבו... אם אתה לא מרוצה בכלל, ואתה כל הזמן בתחושת חוסר סיפוק, אז אתה גם, כבר גם לא יכול להצטיין, כי אתה גם כל הזמן עסוק במרמור, ואז זה גורם לך להיות פחות טוב. אז יש איזה בלנס שם בין לבוא ולהגיד, אוקיי, אני ממש ממש טוב, אבל לא מספיק טוב. ואני חייב גם להשתפר, כי אם אני לא אשתפר, אז מחר ישיגו אותי. אתה יודע, אני נמצא בתחרות, כל הקולגות שלי כולם רוצים לנצח אותי, להגיע אלינו, אליי. וגם העובדים שלי רוצים להיות טובים, אז אני כל הזמן רודפים אחריו, אני כל הזמן מנסה להשיג.
זה מדהים שאתה מדבר על זה מונחים של תחרות, כי זה לא בהכרח תחרות, זאת אומרת, גם אתה יכול להיות מלא כל יום, וגם חיים כהן לצורך העניין.
נכון.
זה לא על הפודיום ראשון שני.
נכון, אבל בסוף יש כמות צועדים מוגבלת, ויש המון מסעדות חדשות שנפתחות, והמון, מעט צועדים והרבה מסעדות, אז אתה רוצה להיות זה שתמיד מלא, וגם, אתה יודע, יש גם תחרותיות, כאילו, גם עולם הטלוויזיה מכניס הרבה תחרות, של מי איזה תוכנית יותר נצפית, וגם יש, אתה יודע, יש ציונים, המסעדת השנה, שף השנה, כוכבי משלן, אבל גם אולי זה גם אצלי בראש, כי אני פשוט כזה.
שמה ככה, ואולי פספסנו אותך בג'ודו. אבל אתה יודע, זה עוד התחברתי, זה כי גם אני כל הזמן מפחד שאולי הרצאה אותי גמרו, אבל הדבר השני שהפתיע אותי זה שאמרת שאתה כאילו תמיד מרגיש שהמסעדה הבאה שתפתח לא תצליח.
נכון.
שזה ימם אותי, כי... בשני אופנים, כי קודם כל זה נוגד קצת את התדמית שיש לך, שאתה, כאילו זה נראה שאתה יודע מה אתה רוצה, ותמיד זה יקרה, ביטחון שאתה משרה, וגם, אפרופו הספורטאי, ההקבלה הזאת, ספורטאי תמיד צריך להיות חיובי, אתה בא לתחרות, אני הולך לנצח, אתה נכשל, אתה מתמודד עם זה, אבל...
אז זה במקביל, כאילו, אני יודע בוודאות שאני הולך להצליח, כאילו, יש איזה רגע, שאתה מסתכל על חלל, אתה נכנס לחלל של המסעדה הבאה שתהיה, אתה רואה את החדר, אתה מסתכל עליו, אתה אומר אוקיי, אני רואה את זה, אני מבין מה אני רוצה לעשות פה, וזה גם הולך להצליח. יש את הרגע הזה שאתה מרגיש אותו, ואז אני יודע בוודאות שעכשיו אני צריך ללכת את הדרך של 1 עד 10, וזה יצליח. ובמקביל לזה שאני יודע בדיוק מה הצעדים, איזה ישיבות, איזה עיצוב, איזה צלחות, הכל כבר בראש מסודר לי, במקביל לזה יש את הרגע הזה, שלפני שנפתח את הדלת, אתה אומר, אולי הפעם טעיתי. אולי הפעם זה יהיה הפעם שהייתי בטוח שזה זה, ואף אחד לא יבין מה אני רוצה ממנו.
רגע, אתה ממש דיברת על צלחות, סידורים, כאילו זה לא קשור בכלל לבישול.
לא,
זה... זאת אומרת, אתה ממש רואה תמונה...
ברור, לא, אתה כבר לא, היום אני כבר לא מסתכל רק על האוכל, כאילו, אתה רואה תמונה הרבה הרבה יותר רחבה, כאילו, מהרגע הראשון שאתה חולם את הדבר הזה, אם אתה מצליח לראות כל אחד מהפרטים הקטנים, איך יראו הצלחות, מה תהיה המוזיקה, מה יהיה הריח במקום, איך יהיו המנורות, הכליל, הכיסמים, כל פרט קטן, אם אתה יודע בראש כבר לתפור את כולו, אז אתה יודע שזה הולך להצליח. כי זה ברור לך שיש פה איזה סיפור שאתה יודע לספר אותו.
זה ממש מתחתב, אני דיברתי עם איזה בעלים של מסעדה שהוא לא שף. לא משנה באיזה קשר, ואז הוא כאילו אמר לי, אריק, אז אותך, בישול זה חלק קטן, יש לך ספקים ומלאי ולקוחות, זה כאילו... כי השף שלו עזב אותו, לא משנה איזה סיפור, אמרו, אני אביא שף אחר, כאילו, אז אתה יודע, כל תוכניות הבישול, הם מנסות למצוא את הכוכב הבא, את היד הבא, אבל בסוף אתה אומר שהיד זה כאילו...
תראה, עזוב את העניין, מה שאתה דיברת עליו עכשיו, זה העניין העסקי, שהוא באמת מהותי מאוד, ואם אתה לא עושה אותו ועושה אותו מצוין, לא משנה כמה טוב אתה מבשל, אתה לא תחזיק מעמד. עזוב את זה, ברמת החוויה של הסועד, אני סוג של חיה יחסית יוצא דופן, שאני גם מסעדן וגם שף. אז אני כאילו ממלא את שני התפקידים.
מסעדן זה הפוזיציה.
מסעדן זה הפוזיציה גם הכלכלית, אבל גם הניהולית, וגם זאת שתופרת את כל החוויה, ושיש פה זה שאחרי על האוכל. אז אני אומר, שאפילו בתור מישהו שהוא שף, בסוף בהתחלה אני שף, אם אני מקמת את החוויה הזאת של, של לקוח במסעדה, באחוזים, מה חשוב יותר? האוכל או האווירה, השירות, הנראות, כל הפרטים הקטנים שהסועד פוגש אותם, אז האוכל מהווה רק 30%.
וואלה.
רק 30%. אמנם הם, הם הראשונים, כי אחרת, למה לבוא למסעדה אם לא טעים בה, אבל, הם, אבל בסך כל החוויה, זה רק 30%.
זאת אומרת, כל התוכניות שמוצאות הכוכב הבא,
נכון, אבל הכוכב, אבל אתה רואה שאחר
כך, הוא לא יכול לפתוח מסעדה מחר.
אם הוא לא עטוף במערכת שיודעת לתמוך בו את שאר ה-70%, חבל על הכסף, חבל על הזמן.
ומה אתה אוהב יותר?
בודדים האנשים שיש להם גם את זה וגם את זה. מה אני אוהב, ממה אני נהנה יותר? אני
מניח שהיום אתה פחות מבשל.
אני נהנה יותר מהבישול.
ויוצא לך לבשל?
כן, אני יוצא לבשל הרבה. כי כל פעם שאני פותח מסעדה חדשה, אז את השבועות הראשונים אני מעביר בעצמי. כאילו עד שהצוות מיושר בול על המוצר, אני לא זז משם. ואני פותח 3-4 מסעדות בשנה.
אתה פותח כדי שתוכל לבשל.
אז יוצא שאני חלק גדול מהשנה במדבר.
לא, אתה כאילו, יש שליטה מאוד, וכרגע כל המסעדות הם נראה שהם מתכתבות עם אותו סיפור, וכאילו הכל נראה שם כאילו, אבל מתישהו זה לא יכול להיות בכזאת שליטה, נכון? אז 12, 15, 42.
המערכת שלנו היום זה כבר לא מערכת אחת, זה שתיים, כי בעצם יש מערכת אחת ששולט בעסקים בחול ואחת בישראל. אז כמובן שהן מתחברות והן מתממשקות, אבל זה כבר שני מטות גדולים, זה חברה גדולה כבר של 500 עובדים בשלוש מדינות, שלוש שפות שונות, זה מערכת שליטה לא פשוטה. אבל בצד שני אנחנו באמת הולכים את הדרך בצורה מאוד מאוד מסודרת, ובונים את עצמנו נכון לפני הקפיצות גדילה, כדי שנשלוט בדברים. זה בטח לא נראה כמו שזה נראה לפני 10 שנים, כשהייתי כל היום בפס רק מוציא מנות וזהו. אז רוב השעות שלי עם שעות ניהול, אבל אני לא לבד בזה, זה כאילו, זה נראה כמו כל חברת הייטק, נגיד, ברמת ההיררכיה ומטה ו...
זהו, אתה מזכיר כל הזמן את הצוות שלך ואת אורי נבון, נכון? שהוא היה שותף שווה, נכון? אבל זה החלוקה ביניכם היא נעשתה ככה במקרה, או שזה מההחלטה שאתה הפנים והוא מאחור?
הוא שונא את זה.
הוא שונא?
הוא שונא חשיפה.
אה, הוא שונא חשיפה?
כן, הוא שונא חשיפה.
זאת אומרת, מראש הוא אמר, אתה תלך, אני מאחור.
עכשיו הציעו לו איזה קמפיין, בגלל שזכינו בכוכב משלן וזה, ורצו לעשות איזה קמפיין סביב דווקא עליו, כאילו. אמרתי לו, אחי, תיקח את זה, זה אחלה. קודם כל זה אחלה תסריט, תעשו. בטח אתה תעשה את זה טוב, אתה סופר קריזמטי, וזה אחלה כסף, מה רע? שבוע הוא מתלבט, לא יודע אם אני רוצה, הוא לא, הוא ממש לא רוצה להיחשף.
אבל זה לא קשה לו, שהוא מכנה יהודה של אסף גרנית, אלו, יש פה...
כן, בוא, בסוף יש את מאחורי הקלעים, כולם יודעים טוב מאוד, אצלנו בבית, כולם יודעים, ובחוץ זה לא מפריע לו, וזה...
זה יכול להיות אחרת, נגיד שמכנה יהודה של אורי לבון?
לי היה קשה עם זה.
כי זה קטע.
היא שלא, באותה מידה שהיא שלי, אבל אני לא יודע אם לי היה את היכולות להכיל את זה כמוהו, סוגים שונים של אישיות, אבל זה משרת טוב את העסק שלנו.
לא, לגמרי.
לכאן ולכאן.
לא, השאלה, אבל אם מראש, כאילו, איך זה...
כן, מראש, ממש הגדרנו את זה.
וואלה.
כן? היה כאילו, אוקיי, אסף, אני כבר הייתי קצת מוכר, וזה היה ברור שזה מה שכאילו, אני אהיה הפנים של העסק, ואנחנו תומכים בזה. תמיד אנחנו צוחקים שכאילו הפכתי להיות מותג, אז אורי כאילו אומר, תשמע, אני מושקע במותג, עבדתי בזה.
כן,
הוא צודק.
הוא עולה,
נכון, אנחנו עובדים ביחד, בנינו את זה ביחד. גם תחשוב כמה דברים הוא עושה בזמן שאני, נגיד, מצלם תוכנית טלוויזיה. כאילו...
כן, זה בתורה. ויצא לי לא מזמן להיות במסעדות שדומה למחנה יהודה במובן הזה שיש מטבח פתוח, ואתה מסתכל כאילו על ה... אני אוהב להסתכל עליהם תוך כדי, וזה השכרה, כמו שאמרת, תחרות.
כן.
יש רעש וזה, כאילו, גם אם אין רעש פיזי, אתה...
זה מאוד מזכיר ספורט קבוצתי. מאוד מאוד מזכיר, בהמון אלמנטים. עכשיו, או יחידה צבאית או ספורט קבוצתי, יש משהו בדינמיקה בין, אתה יודע, יש היררכיה ויש דינמיקה בין האנשים, וזה קצת כמו ריקוד, זה חייב להיות נורא נורא מתוזמן. ולראות את זה מהצד זה מרשים, כאילו זה מספר שעובד יפה, זה דבר מאוד יפה.
אז תאר לנו כזה קצת את זה.
זה שטח לא גדול, מון מכשירים חמים, כאילו כלאבות ותנורים וסכינים חדות, ועכשיו אם מישהו לא יודע לזוז בזה, קודם כל הוא נתקע, הוא נפצע, וכל המערכת פתאום, אז יש שם איזה מין ריקוד כזה, שהוא לא, אתה לא שם לב לזה, אבל אם אתה תיכנס פעם למטבח מקצועי, אתה תראה את זה, יש מין כל מיני תנועות כאלה עם הגוף, או אם אני עובר מאחוריך, אז אני נוגע לך בזהירות עם היד בגב, כשתדע שאני עובר, ואני גם אגיד, אני אגיד לך באוזן מאחוריך, כי אם אני, זאת, אתה יכול להסתובב עם סיר של שמן לתוכי, אבל כשזה הופך להיות מין זה, אתה רואה פתאום כמו קבוצת ספורט, שכבר לא מדברים, כבר הוא לא אומר מאחוריך, וכבר יש מין כזה סינכרון מושלם, השף מקריבון, אתה שומע כאילו את המנות, הוא מקריא אותם חדש, לברק, אנטריקוט, כל הטבחים עונים לו כן שף ביחד, זה כמו מוזיקה, יש לזה קצב, כאילו, והדבר הזה כשהוא מסתנכרן, וואו, זה כל כך יפה כאילו לראות את זה.
לא, זה תמיד היה פלא בעיניי, איך כאילו יש כל כך הרבה סועדים במסעדה, והאוכל תמיד מגיע, אם זה מסעדה טובה. זה,
זאת העבודה של השף.
30 דקות, המנה חמה, זה כאילו מטורף.
עכשיו, בהתחלה של מסעדה, כשכולם לא מכירים אחד השני, זה ממש כמו, אתה יודע, להפגיש שחקנים בפעם הראשונה, ולגרום להם להפוך להיות קבוצה. עכשיו, זה ממש, אתה עושה עבודה של מאמן. כאילו, אתה גורם להם להבין כל אחד את החוזקות של השני, אתה גורם להם לסמוך אחד על השני, אתה גורם להם לעבוד בסנכרון. זה מדהים, אתה יודע, עכשיו, תוך כדי השיחה הזאת, אני מבין עד כמה ספורט, כאילו, והעובדה ששיחקתי כדורסל, כמה הוא בעצם נמצא בתבנית של איך שאנחנו עובדים.
וואלה. אבל אתה יודע, תמיד מראים בסרטים שהשף מגיע על הבוקר והוא מתחיל לעבוד על... אבל אם יש כבר תפריט של התמח ניהודה, יש תפריט, מה אתה צריך לבוא בבוקר?
אני לא בא בבוקר.
לא, לא אתה.
אבל השף של מחניהודה בא בבוקר?
אבל התפריט הוא אותו תפריט.
לא, אצלנו זה לא ככה, כי התפריט משתנה כל הזמן, אבל גם אם הוא אותו תפריט, אז צריך לבדוק את הקבלת סחורה, ולבדוק את החומרי גלם, ולבדוק את הטבחים שהם עושים את התהליכים הנכונים, ולעשות ספשיילים, זה כל יום, מההתחלה, כל יום.
כל יום.
כל יום.
זה טירוף.
זה מעייף מאוד. מעייף מנטלית. מנטלית זה, כאילו פיזית, אתה יודע, גם זה שוחק, אבל מתישהו אתה מתרגל לזה מנטלית, המתח הזה, אתה יודע, זה כל יום שלא תחזור מנה, זה מעייף מאוד. ובגלל זה אתה רואה הרבה מאוד אנשים שכאילו מגיעים לקצה במקצוע הזה. כאילו אנשים שמראש הם גבולים, ואז אתה מכניס אותם לסביבה כזאת, כל כך כל כך מאתגרת מנטלית, ואז תזרוק פנימה אלכוהול, שעות מאוחרות, וזה, אז אתה רואה שיש לא מעט שפים שעוברים את הגבול.
איך זה בא לידי ביטוי?
אני אתן לך שתי דוגמאות, אחת שהיא לא קשורה אליי, אבל כן מאוד נפוצה בענף הזה, וזה המקומות של אלכוהול וסמים. שאתה רואה כאילו אנשים מוכשרים, הכי מוכשרים, מאבדים את הקריירה שלהם, ואת החיים שלהם. כאילו יש לא מעט דוגמאות, נראה לי שהדוגמה הכי חזקה זה חיים, רפי כהן, לא חיים חס וחלילה, שהוא, אני חושב, מבין כולנו, כל ה-20 שנה האחרונות, אולי היה הכי מוכשר. הוא היה פנומן. האיש הזה היה גם מסעדן וגם שף מבריק. אתה לא תמצא אחד שיגיד אחרת. אבל השדים האישיים שלו, עם המפגש של כסף מהיר וסמים, זה הרסני. כאילו, גם התמודדות עם הלחץ של הציפייה כל יום לרצות את המבקרים ואת הסועדים, לנהל מערכת כל כך מורכבת, ואז פתאום יש לך קצת כסף, ואז אתה עושה קצת סמים עם חברים בשירותים וכאלה, למישהו שהמבנה האישיות שלו הוא גם ככה מראש בעייתי, זה מרסק, והאיש הזה הוא, אתה יודע, הוא גמור. אז זה פרמטר אחד. אני יכול להגיד לך על עצמי, אבל לי אין את זה, כי אני בן אדם כל כך כאילו סחי, אני לא נגעתי אף פעם בסמים, אז כאילו אפילו לא היה לי את ההתנסות של איך זה מרגיש. והאמת שזה גם די בחברה שלנו ככה, אנחנו נורא... אנחנו לא צדקנים, אבל נראה לי אנחנו כל כך מושקעים בעבודה וברצינות מאחוריה, שאין לנו כאילו בכלל רצון להתעסק בזה. אבל כן, נגיד, זה יכול לדחוק אותך, כאילו לפעמים, למצב של איבוד שליטה. כאילו, יש רגעים שהיו לי, שאני מסתכל אחורה ואני אומר, טוב, אם אני רואה אחד השותפים שלי, העובדים שלי מתנהג ככה, אני מעיף אותו מהחברה. דברים שאני עשיתי, אתה יודע, מעיף דברים על טבחים, זורק צלחות. בלונדון, בפתיחה של המסעדה הראשונה, היה איזה מלצר שהיה סופר חצוף, ואתה יודע, אתה פותח מסעדה ראשונה בחול, כל הכסף שלך מושקע שם, אתה יודע, זה בשפה אחרת, כל היוקרה, אתה יודע, פחד אלוהים. ובא איזה ילד, כאילו, מי אתה בכלל בשבילו, וזה מעצבן, ו... קפצתי עליו מהפס, תפסתי אותו בחולצה, והרמתי אותו והצמדתי אותו לקיר. עכשיו זה מול כל הסועדים והטבחים, ואני מרים אותו, מצמיד אותו לקיר, ומסתכל ואומר לו משהו כמו, never in your life you will, משהו, לא זוכר אפילו מה אמרתי לו, ושני הסושפים כאילו קפצו מהמטבח, הם לא הספיקו לתפוס אותי, והורידו אותו ממני, והחזירו אותי, לא יודע, שף, קאם דאון, והיום אני אומר, מה, מי עושה דבר כזה? כאילו, מה, זה כולה מסעדה. אני כל הזמן אומר לשותפים שלי ולעובדים, בסוף, זה לא חדר מיון, זה רק מסעדה. אף אחד לא ימות אם אתם אבל, אבל זה דוחק אותך, כאילו הרצון להצליח, ושאף אחד לא יתאה, ושהוא... אז היום אני מסתכל על זה.
נשאר במסעדה הבחור הזה?
לא, באותו היום הוא הלך הבית.
נגד. וזה כאילו מוביל אותי לעניין שאתה זרקת ככה, בדרך אגב, לא נראה לי שתכננת להגיד את זה, אבל דווקא אני רואה את משחקי השף, אמיתי, לא בגלל שאני מראיין אותך.
כיף לשמוע.
כן, אני והבת שלי הגדולה, כאילו, אני אוהב שם את אלמנט התחרות, זאת אומרת שמישהו מגיע והטעימה העברת היא אמיתית, זה לא הסיפור שלו מעניין, כי אני יודע איך זה טלוויזיה, למרות שיכול להיות שיש גם מניפולציות שאני לא מכיר. לא,
בכלל אין.
אבל בסוף יש, אתה רואה משהו אמיתי, שזה מאוד יפה, ובאחד התוכניות זה רק אתה פתאום משהו על חרדות כזה, שאתה סבלת מזה. א', כאילו זה מאוד מעניין, זה משהו שבעבר, כאילו, מה...
לא ככה חרדות, יותר דיכאון.
דיכאון.
זה, אתה יודע, זאת מחלה שהיא כאילו נמצאת איתך, ולא תמיד אתה יודע להפיין אותה, לא תמיד אתה יכול לבוא ולהגיד, זה, בטח לא בגיל צעיר. גיל יותר מבוגר, כשכאילו הלכתי לי, זה הפריע לי, זה הציק לי, שאני עושה כל כך הרבה, ואני כל כך עסוק, ואני מגיע לכל כך הרבה הישגים, אבל יש דברים, אבל יש כאילו את הדבר הזה, שכל הזמן יושב שם ומכביד עליי, רגשית, אז הלכתי לטפל בזה, ובאמת הבנתי שזה זה.
היה לי בראש, כאילו זכרתי שזה היה משהו חרדות.
לא, לא.
אוקיי.
וזה משהו שאפשר לטפל בו, והיה לי מאוד חשוב לדבר על זה בטלוויזיה, כי תשמע...
אבל זה היה לפני כל ההצלחה הגדולה, או שזה...
זה תמיד היה שם, אבל אף פעם לא ידעתי לאפיין את זה. אני חושב שהנקודה שבה באמת עצרתי רגע, והלכתי כאילו לראות מה זה הדבר הזה שכל כך קשה לי איתו, היה דווקא כשהייתי בנקודה מאוד נמוכה, כש... אחת הפעמים הבודדות באמת שכאילו עצרתי את החיים שלי, וזה היה כשאשתי ואני נפרדנו. זה היה באמת איזו שנה מאוד מטלטלת. ושם באמת עצרתי רגע והלכתי לטפל בעצמי והבנתי מה זה הדבר הזה. ובשביל אנשים כאילו, אתה יודע, בטלוויזיה, בדמות הציבורית שלי, אני סיפור הצלחה, אם אני יכול להגיד על עצמי. וזה חשוב שאנשים ישמעו, שזה אפשר גם וגם, כאילו אתה יכול להתמודד עם משהו כזה.
זאת אומרת, יכול להיות מצב שאתה כאילו מקבל כוכב משלן שם קוד, חוזר הביתה ואתה בועס.
כן, אבל גם אפשר להתמודד עם זה, ואפשר להצליח, ואפשר לעבוד, ואפשר להיות פרודוקטיבי, וזה לא מה שצריך להתבייש בו, או להסתיר אותו, או לא להבין אותו, ויש דרך לטפל בזה.
אני חשבתי שדווקא תגיד את הפעם הראשונה שבצבא שנפצעת, שהיית ביחידה קרבית, נפצעת.
לא חושב שזו הייתה נקודת משבר חמורה כמו אז. גם הייתי צעיר, תשמע, זה...
רגע, רשע, 122 קילו הגעת, לא מצליח לדמיין אותך מה... אני עוד 122, אני בדרך.
122, הייתי יכול להתחרות בזה.
במשקל הפתוח.
במשקל הפתוח.
עם אורי.
כן. אנחנו לא רוצים לדמיין את
זה. אבל זה גם, אפרופו, אתה יודע, זה קצת גם מעיד על ה... זה שאתה לוקח דברים עד הסוף. אם עכשיו אתה ספורטאי, אתה כאילו...
תראה, גם הייתי לפני כן ספורטאי כל החיים. עשיתי ספורט כל הזמן, ואתה יודע, כשאתה ספורטאי, אתה גם אוכל בהתאם.
לא, אני אומר גם לצד השני, להגיע ל-12
אבל אז כשנפצעתי, גם מצד אחד, גם לא יכולתי לעשות ספורט, אז ההוצאה הקלורית שלי נעלמה. וגם, אתה יודע, בא עשה כאילו שאני לא יכול לעשות ספורט יותר, שאני לא יכול להיות קרבי יותר. אז כאילו לקחתי את זה באמת, כמו שאתה אומר, לקיצון, ועליתי המון במשקל. אבל אז ברגע ש... שתפסתי את עצמי בידיים ויכולתי לחזור להתאמן, אז מהר מאוד ירדתי את זה. אבל כן, אני בן אדם קיצוני, וזה נכון.
בוא נדבר שנייה על המישלן הזה, כאילו, זה מדליה אולימפית מבחינתך, כוכב מישלן, זה משהו שבאמת חתרת עליו, כי בסוף אתה יכול להצליח גם בלי הכוכב, בסדר, אתה יכול לעבוד.
אנחנו באמת מצליחים בלי הכוכב.
אבל יש כבר, שאתה מגיע ללבל מסוים.
זה קשה לי.
סמן סטטוס כזה?
שאלו אותי הרבה, כאילו, עשו את ההשוואה הזאת למדליה אולימפית, אני לא חושב שזה בלבל הזה, אני חושב ש...
זה יותר, יש פחות כוכבי מישלן בארץ ממדליסטים אולימפיים.
כי אין מישלן בארץ. אם היה מישלן בארץ, אני חושב
שהם לא מגיעים ל...
לא מדרגים בישראל. אז כאילו לי יש את היתרון שיש לי מסעדות בחול, אז אני יכול להיות מדורג.
זה התפלטי, כי בארץ האוכל ממש טוב.
כן, ואני מניח שאם הם היו באים לדרג פה, אז היו פה לפחות 2-3 כוכבים, כי יש פה מסעדות ברמה הזאת.
אבל עכשיו שאתה כאילו נגעת, יש לך את המשלן, אתה מרגיש את זה באמת, כאילו זה מדויק, זה מגיע שאתה מסתכל על מסעדות שיש להם כוכבים נגיד באירופה, אתה אומר וואלה, זה... או שזה משהו מאוד כבר נהיה פוליטיקה ארטילאית.
לא, לא, אתה סופר מבין, אתה רואה את זה תוך שנייה. כאילו יש משהו בכוכב הזה, שזה פשוט רמת דיוק, זה רמת הקפדה, שאתה רואה אותה ואתה מרגיש אותה, ולפעמים אתה יכול לא לאהוב את האוכל, או לא, אבל יש מה, זה פשוט כאילו, איך אני אגדיר את זה, זה ללא פשרות, כאילו. אין מקום לטעויות, אפס טעויות. בכל דבר, כאילו, באיך מזניחים את הצלחת על איזה צעד, כזה. עכשיו, זה קצת מזכיר, הכי מזכיר לי טייס, כאילו. איך טייסים מתכוננים לטיסה, כאילו, אפס מקום לטעויות, הכל מתודרך, הכל עוברים על הכל 10 פעמים, להכל עושים פרוטוקולים, להכל עושים מודלים, כזה, אפס מקום לטעויות.
ואיך שאני כבר מתחיל להכיר אותך קצת, כאילו יש כאלה שאומרים, זכיתי מדי על אולימפית, אני נח, הגעתי למשל, אתה להפך, זה כאילו, איפה השני, נכון? נכון,
למה רק אחד? עוד שאתה יודע, זה קצת, זה באמת, זה דרך, אתה לא יכול לקבל יותר מאחד, בטח לא אם אתה שף לא צרפתי, עדיין לא מכירים אותו, אז לקבל אחד תוך שנה, זה כאילו להיות שף ישראלי בפריז, זה הכוכבים הכי יוקרתיים, פריז הם כאילו הכי קשים לקבל אותם, תוך שנה זה לא נתפס, זה פנומנלי, ואז לקבל עוד אחד, זה כבר נראה לי לפחות שנה, שנתיים של עבודה, ואז ננסה לקבל את השלישי, אבל זה, תשמע, זה...
רגע, אבל כשאתה פותח מסעדה, סתם זה מעניין אותי ברמה האישית, אתה יודע מראש אם אתה תפתח אותה כביזנס, או כלכוון למישלן, נכון? כי זה צריך להיות משהו, זה כיוונון אחר.
זה כיוונון אחר, כן. זה כאילו...
קצת חוצפה, לא? שחוצפה. בירושלים ואומרים בפריז.
זה ממש חוצפה. זה כאילו, זה איפשהו בין טמטום לחוצפה. זה כאילו, או שאתה ממש אהבל, שאתה אומר, כן, אני אפתח בפריז, ברור, ואני אנסה לקבל פה כוכב משלן, ואז פתאום אתה תופס את עצמך, ואתה אומר, מה? או שזה באמת חוצפה, ואני חושב שיש בנו את שניהם, קצת כזה מין תמימות של, כן, ברור, למה לא, אבל הרבה מאוד החוצפה של, כן, מה, יש לנו סיפור מעניין לספר, יש לנו אוכל מעניין להציג לעולם. אנחנו כבר מספיק מנוסים ובוגרים כדי לתווך את זה גם בצורה מישלנית נקרא לזה, וזה עבד. עכשיו נגיד שאנחנו חוזרים מהקורונה, פותחים מחדש, עוד שבוע אני כאילו נוסע לשם לפתוח מחדש, אז עכשיו זה כבר, האתגר, אתה מכיר את זה, זה כבר לא לזכות באליפות עולם, זה לשמור על זה, זה פי מיליון יותר קשה.
נגעת בקורונה וזו הייתה תקופה מאוד מאתגרת. מן הסתם, איך זה גם יכול קצת לערער אותך, אפרופו, כי פתאום אין, לא באים למסעדה, כן. הפחד שלך התממש.
יש את המקום העסקי, שאתה כאילו קם בבוקר מסתכל על הדפי בנק ואומר, אוקיי, מה עושים? אין הכנסות, להכל בשאטדאון, הכל, ישראל, חול, הכל עצר, ואז כזה מנסים, ישר מתחילים לצמצם ולעצור את כל ההוצאות, וכדי לשרוד את הדבר הזה, ויש את המקום האישי, שאתה אומר, טוב, מה אני עושה היום? אתה יודע, בהתחלה,
עוד לך שאתה לביזה קצת, וואה.
היינו תקועים בבית, כולם, אתה יודע, אתה פתאום רגיל מלהיות על 400 כמה, שמיל לרדת ממטוס, לעלות לטלוויזיה, לסרוויסים, הכל עוצר. ודווקא לי זה עשה טוב.
כן?
כן. היה לי יותר זמן להתאמן.
מה, בגלל שכולם באותו מצב?
כולם באותו מצב, בכל מקרה, זה לא שאני כאילו לא מספיק איזה משהו. היה לי זמן לעצמי להתאמן יותר, היה לי זמן להיות עם הבן שלי, כאילו, אתה יודע, לא לחטוף פה ושם כמה דקות, אלא ממש להיות איתו. בישלתי בבית, שזה מה שבחיים לא עשיתי. בחיים. ברמה שתקשיב, לא היה לי כלי בישול בבית.
זה תמיד מצחיק אותי, שישב לי בבית, אבל אוכלים...
זה רק הגיוני. שף, אתה יודע, אתה כל היום מבשל, מתעסק באוכל, מי רוצה להתעסק עם זה בבית? אבל פתאום התחלתי לבשל בבית, זה היה נורא כיף.
ואתה יכול לעשות את ה... באמת, לבדוק איך התייחסו, פה אליכם בקורונה, ומבחינת פיצוי ובחול, כאילו, היו פערים באמת משמעותיים, או שאנחנו סתם מתלוננים?
כאילו, זה הפוך, יש שני, בכל מה שקשור ביחס לעובדים, אז בחול הרבה הרבה יותר טוב, כי בעצם מה שעשו שם, זה לא, אין שם חלט. העובד נשאר לעבוד בחברה, והכסף שהוא מקבל מהמדינה, עובר דרך החברה. אז הוא לא עוזב אותך. אז אין את ה, כמו שקורה עכשיו, את הסיטואציה שאתה כאילו מחכה לעובדים, וכולם רגע בחלט, וחכה לי, אני בים, ואני אחזור כשיגמר החלט. הוא נשאר עובד שלך. אז במקום הזה, הטיפול בעובדים, גם באנגליה וגם בצרפת, היה יותר טוב.
והפיצועים.
במקום של הפיצועים, תשמע, לא נעים לי להגיד, כי זה כאילו לא... זה כאילו לא נפוץ שמפרגנים למדינה, אבל... פיצויים לעסקים היו מצילים.
מעלה.
כן.
איזה יופי.
מצילים, כאילו, יש לי עסקים שלא קיבלתי עליהם פיצויים כי הם חדשים, אבל הוותיקים יותר, זה הציל אותם. כאילו, הם היו נסגרים אם לא הפיצויים.
לא, זה בסדר לפגן, אני תמיד שאומרים לי, מה, ישראל מזניחה ספורטאים, אז אמרתי להם, תקשיבו, ספורטאי אמריקאי לא מקבל שקל מהמדינה שלו. שקל. הוא גדל במערכות הכי טובות, יש לו את המאמנים הכי, יש לו את העוטפים כן. אותו באנשי מקצוע הכי טובים, אבל המדינה לא נותנת כסף לספורט האמריקאי, כמו שקורה בארץ, כן. וכאילו, יש איזה נטייה כזה לקטר, לא,
נכון.
ולא.
לא, במקום הזה, תשמע, פשוט כאילו, זה היה כמו חמצן.
אני קראתי לפודקאסט 43 שניות, כי זה רגע מכונן בקריירה שלי.
חשבתי על זה הרבה בדרך לפה.
היה מעניין אותי לשמוע.
ניסיתי לחשוב מה 43 שניות שלי.
לא חייב להיות אחד, גם לא חייב להיות כישלון, יכול להיות הצלחה גדולה, כאילו זה רגעים שאתה אומר, בוא נפה, היה, קרה משהו.
הכי קל לי כאילו ללכת למישלן, כי זה כאילו הכי עכשיו בתודעה שלי. וזה באמת היה רגע כזה שהתכווננתי אליו כל הקריירה ועבדנו, זה נכון שהשנה האחרונה של המסעדה הספציפית הזו היא העבודה, אבל בעצם אתה כל הקריירה מתכוון לשם.
אתה כיוונת עוד ממחניות על המישלן?
אתה כאילו פותח את המסעדה הראשונה שלך, אתה נורא צעיר ותמים, אבל איפשהו בראש אתה אומר, אני יום אחד רוצה להיות שם, כאילו אני לא רוצה רק, לפחות אני אומר, אני לא רוצה רק להצליח פה עסקית, אני לא רוצה להיות, אני רוצה להיות הכי טוב, כאילו כשאתה רוצה להיות הכי טוב, אתה רוצה להתמודד עם הכי טובים, וזה הכי טובים. היום בעולם, האנשים עם שלושה כוכבים, הם השפים הכי טובים, ואתה רוצה לשחק במגרש הזה, אז אתה יודע, זה קצת, אתה לא רוצה לזכות רק באליפות ישראל, זה אחלה. זה מהמם, זה מטרה כאילו קשה.
כן, השאלה מתי זה מגיע, כי תמיד אומרים לי, אתה מהתחלה רציתי להיות מדליסט אולימפי, ואז אני אומר שבטיסה הראשונה שטסתי, סיפור מצחיק. המאמן אומר, טוב בואו, אנחנו הולכים לאכול במסעדה, הייתי בכיתה ח'. אז אמרתי, שנייה, הולך לביתר נק, אומר לי, לא, אתה טסת בנבחרת ישראל, אז זה מאומן, אמרתי, מה, וואלה, באמת? ואז כאילו אמרתי, מה, אני חייב לטוס עוד פעם, כאילו, מי חייב לדעת, אני חייב לטוס עוד טיסה.
גדול.
אז השאלה, מתי הרגע שאתה אומר, אני מכוון לשם, זה...
אם היית שואל אותי אז, אז הייתי מתבייש להגיד לך שאני חולם על זה כבר, אבל כן, הייתי אומר לך שכן.
וואו, זה יפה.
אבל אז אתה יודע, אתה שם את זה בצד ואתה פשוט מתעסק בהכאן ועכשיו, mm-hmm. כאילו אתה מתעסק באימונים, כאילו אני מקביל את זה כל הזמן לספורט, כי זה, כן, אני משוחח איתך, אז, אבל אתה, אז כאילו אתה בעכשיו, באימונים, בתחרות הקרובה, בעוד אחת, בעוד אחת, ואז פתאום רגע, אתה, עברו חמש שנים, אתה מסתכל על זה, אתה אומר, אוקיי, התקדמתי, הנה, זכיתי בגמר אזורי, mm-hmm. אתה עולה, 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 עד שאתה כאילו שם, על הבמה הכי חשובה, ואז אתה צריך כאילו להביא את כל הניסיון שצברת, בעשור הזה כדי לנצח את זה, אז זה, זה נראה לי הרגע הזה.
זה רגע אחד, בוא נלך אחורה קצת, כאילו אם אתה מצליח להיזכר. הרי קודם כל אתה גם לא התחלת, לא גדלת, קראתי את הרעיונות שלא בישלת מגיל צעיר, ולא עם המרוקאית שעשתה לך את זה.
אני כל הזמן צוחק ש...
זה כאילו נהיית שף במקרה.
אני כל הזמן צוחק שיש את הרעיונות האלה עם השפים ש... שמספרים איך הם היו על שרפרף ליד סבתא, על הקיריים, מקלפים פולים ולומדים את המתכונים, ואני כאילו, אני חצי גרמני וחצי פולני, אז אצלנו היה רק שרפרף, וזה החלק של הפולים, וזה לא היה.
לא היה.
אז לא, כן, אז אהבה למסעדות ולאוכל באה יותר מזה שהיינו הולכים למסעדות, והייתי נורא מתרגש מזה. לא מהבישול בבית.
כי אהבת גם בתור כן, צעיר ללכת, כן.
אני זוכר ממש כילד שאבא שלי היה לוקח אותנו נגיד למסעדות, שהייתי נורא מתרגש מזה, וזה הכל היה נראה לי כמו איזה אגדה, כאילו, כמו משהו לא אמיתי.
ועדיין זה היה במקרה, לא? אם אני זוכר נכון, כאילו שהתחלת לבשל.
כן, במקרה, ממש במקרה. הייתי ברמן באיזה בית קפה, עשיתי אספרסו. סתם, וגם כאילו לא הייתי טוב בזה. ממש ביום הראשון בעבודה, הבוס התקשר אליי אחרי המשמרת, אמר לי, תשמע, הקפה שלך לא טוב, תבוא לעוד התלמדות.
כן. ואז מה, לקחו אותך
ואז איזה יום אחד היה חסר טבח, וביקשו ממני להיכנס לעזור, ואז ברגע הראשון שהייתי במטבח, אני לא היה שם כשף אפילו, זה היה מטבח פיצי, סתם, כאילו נתנו לי להרבב חסה בקערת נירוסטה עם רוטב, עשיתי את זה, הרגשתי איזה משהו כאילו באינסטינקט, בבטן נכון, אמרתי, תשמע, משהו פה מרגיש לי ממש טוב, שמתי את זה בצלחת, צלצלתי בפעמון, באה מלצרית, לקחת את הצלחת לשולחן, מסתכל כאילו מהחלון, אני רואה את הלקוחה אוכלת, נותנת ביס בחסה ומחייכת, ואני אומר לעצמי, לא הבנתי, זאת העבודה כאילו? על זה משלמים לי כסף? כי כאילו לפני 30 שניות לא ידעתי לעשות צלט, למדתי כאילו סקיל, וגם השפעתי כאילו על חיים של בן אדם, לחיוב, אני גרמתי לו חייך, כאילו אתה יודע, משהו בתודעה שלי קלט רץ כאילו קדימה, אמרתי, אם אני יודע תוך 30 שניות להכין סלט, מה אני יודע תוך יום או שבוע או שנה, ואם כל כך קל להשפיע על חיוב על יום של אנשים, מה זה המקצוע? מה זה מושלם, זה כאילו רק מנתח, זה מקצוע יותר חשוב מזה.
מדהים.
אז כאילו באותו רגע הבנתי את זה, ואז פשוט, אתה יודע, בגלל שאני בן אדם אובססיבי, פשוט עזבתי והתחלתי לעבוד, כאילו במטבחים הכי קשוחים שהיו.
מה, הלכת למסעדה לעבוד?
כן, דפקתי הדלתות, ביקשתי עבודה, אמרתי, אני לא רוצה כסף, אני רק רוצה להיות פה. ככה עשיתי את ההתחלה כזה. אספתי עוד ניסיון, עוד ידע, עוד ניסיון, עוד ידע. לאט לאט כבר נהייתי מקצועי, אז התחלתי לעבוד בשכר. אבל, תשמע, אני אוטודידקט, אז אני...
לא, אין לי... אבל זה גם...
לימדתי את עצמי, אבל הקפדתי כל הזמן לשאוב מאנשים כאילו כמה
שיותר. ופתאום ככה מפיל לי הסימונים שכשאתם רואים נגיד באודישנים איזה מישהו שמגיע והוא כאילו כזה אומר, אני רוצה לבוא, אני עבד בזה, כאילו אתם אוהבים את זה שמישהו בא והוא רוצה ללמוד, והוא לא בא עם איזה פוזה.
אני מעדיף אם בא אליי טבח כאילו חדש, שיבוא בלי ניסיון, בלי ידע, בלי כלום. וכאילו, אתה יודע, דיסק.
אבל אתה יודע אם יש לו את זה, כי תמיד מדברים על היד הזאת, נכון? יש לו יד.
תשמע, יד זה דבר נדיר. אבל יד אתה מגלה רק בשלב הרבה יותר מאוחר. קודם כל שיהיה בן אדם טוב, שיהיה חרוץ, שיהיה הרד וורקר, שיהיה אנושית, כאילו שירצה להיות במסעדה מהמקום הנכון. אני לא רוצה עובדים שבאו בשביל להיות כוכבים, אני לא רוצה עובדים שבאו בשביל היד, אני רוצה עובדים שבאו בדיוק בגלל הרגע הזה. אני רוצה שהעובדים שלי יחלקו איתי את הרצון לעשות לאנשים טוב.
אבל תוך כדי שאתה מדבר, אני חושב על זה, אתה קודם אומר שאתה רוצה להיות הכי טוב מכולם, אבל עכשיו זה שאתה בתוכניות ריאליטי מאתר מישהו ומלמד אותו, או שבמסעדות שלך אתה הופך אותו להיות יותר טוב, אתה כאילו יורה לעצמך בגב.
מה, אני מייצר מתחרים?
מייצר מתחרים.
נכון.
כי כשאני מאמן היום, אני כבר לא ספורט, אני כבר לא יכול להתחרות. נכון. אני רוצה מישהו שיותר טוב מני, כי זה הפאשן
שלי. כשהתחרת, לא היו לך יריבי אימונים? שהתאמנת איתם, עוד ספורטאים.
כן, אבל אני לא השקעתי בהם שהשתפרו, הם דווקא באו לעזור לי.
כן, אבל זה גם מודל אחר, כי בסוף הקצה אצלך הוא קרב של אחד על אחד. המודל אצלנו אומר...
אבל כאילו, בוא ניקח, אפרופו בטבח, בפרק הראשון, מראים שיש איזה אחד שהוא גידל, והוא פתח לו מסעדה, והיא מקבל את הביקורות הכי טובות.
נכון.
כאילו, וכולם...
אז המודל אצלנו, בדרך כלל, כאילו מה שאנחנו מנסים לעשות כבר עשור, זה לגדל אנשים ולתת להם את האופציה לגדול איתנו. יש לנו מין מודל שהוא קצת מזכיר הייטק, באיזושהי נקודה.
משרד עורכי דין כזה.
כן, קצת מזכיר פירמה. שהם נהיים ממש כבר בוגרים וטובים ומספיק איכותיים כדי להחזיק מטבח משלהם, אז אנחנו נותנים להם לפתוח איתנו את העסק הבא.
כמו ההוא שהבאתם בצרפת, שיש מישהו שמדעתם זה. נכון. כי תיאורטית, יכול מחר לפתוח מסעדה בגבילה.
בכל אחת מהמסעדות שלי, השף והמנהל הם שותפים.
וואו.
והם גם הגיעו מהקור היתוך, כאילו מהחממה של מחנה יהודה.
וואו.
אז כאילו כל הזמן אנחנו מגדלים את ה... אז ככה אני שומר את הכישרון אצלי. וואו. עכשיו, בעשר שנים עזבו אותי, אתה יודע, אנשים בכירים שהיום פתחו כבר מסעדות, אחד, שניים, שלושה.
בעשר שנים. ופתחו, ומסעדות כן, שמצליחות
פתחו,
וזה.
כן, אתה יודע, האמת שהם לא פתחו, אני פתחתי איתם, ואז מכרתי להם והם נשארו במסעדה.
אוקיי.
אבל הם, אתה יודע, הם מצליחים וגם אין סיבה שלא. כי אם הם לא היו טובים, הרי לא הייתי הופך אותם להיות שותפים כן. שלי. אבל יש אנשים שהם לא יכולים להיות בתוך המערכת, הם חייבים לבד. אבל שלושה בעשר שנים זה כלום, זה זניח.
אבל איך התחושה שאתה רואה שאומרת זה כאילו גאווה או שוואו, זה... הוא יודע את הטריקים שלי.
לא, זה לא מפחיד, כאילו במקום הזה, כי אנחנו יודעים, אני יודע כמה אני טוב. ותחרות זה דבר מעולה. ואני מעדיף מתחרים טובים מאשר להיות, אתה יודע, להיות ראש לשואלים. אני מעדיף שהמתחרים שלי יהיו מעולים, ושאני כל הזמן אצטרך כאילו לדחוף את עצמי קדימה.
אתה יודע, תוך כדי שאני שומע אותך, אני חושב על זה בסדר, אתה ספורטאי, אתה מתחרי כל הזמן, אבל אתה יודע שזה נגמר עוד מעט. מתי זה ייגמר? כאילו, זה לא ייגמר.
לא יודע.
עכשיו אתה צעיר, זה מה יהיה בגיל 70?
לא, תקשיב, אני ב-45 סיימתי.
מה זה 45? אתה בן 40, לא? עוד 3 שנים, מה זה אומר סיימת?
אני מוכר. טוב. אתה מבין מה הבעיה? מה יש לי למכור? אורי ואני זה המוצר, מה נמכור? אתה לא יכול למכור את עצמך.
לא, אתה יכול להגיד שאני רק מנהל עוד יותר מלמעלה.
כן, לא, אנחנו בונים את החברה בצורה כזאת, שבאמת הדורות האלה שגידלנו, הולכים וגדלים ומתפתחים, ויכולים לנהל ולהחזיק את המקומות, ומתישהו נוכל לקחת סטפ אחורה, ודווקא נגיד בשבילי לקחת סטפ אחורה, זה להיכנס למטבח. כאילו בשבילי לקחת סטפ אחורה, זה להשאיר למישהו, למנכ״ל שכיר, או לאחד השותפים את הניהול, ואת היזמות. ולהיכנס לכדודה, לאיזה מסעדה קטנה שאני כל יום בא רק מבשל, או 3 פעמים בשבוע, וזהו. זה בשבילי, כאילו, הפנטזיית פרישה.
וואלה.
כן, מסעדה, 10 מקומות, לבוא, סוד תפריט קטן, ללכת הביתה.
מה זה 10 מקומות? עכשיו זה להפסיד כסף, לא?
בסדר, יש את שאר המסעדות שירוויחו.
כמו ברטטוי, שכאילו פתאום...
אני מכוון לשם, כאילו, אני לא מכוון באמת ללפרוש, אבל אני כן מכוון ל...
זה מצחיק, זה כמו המשל של הדייג. שאתה כאילו, שאתה הוא הזקן שדג, ואתה אומר, מה אתה עושה? רק, כן, דג דגים, ובשל אותם. ואז אומר לו, למה, מה אתה עושה? אני רוצה לעשות הרבה כסף, אומר למה, כדי שאני אקנה בתים, שאני אקנה זה, ומה בסוף? כדי שאני אוכל לפרוש ולדוג. אז הוא אומר, אז אתה דוג.
זה בדיוק זה. זה בדיוק זה. אבל אתה יודע, יש שיפטינג. היום הסיפוק הכי גדול שלי, הוא מלראות את אותם, כאילו, מצליחים, את השותפים שלי, ולראות, כאילו, קצת מתעסק בחינוך, כי בסוף כאילו אתה מבלה חלק גדול מהיום שלך בכלל בלהדריך אנשים, ולהנחיל הלאה כאילו איזה סוג של DNA ושיטת אירוח ושיטת בישול, אז פתאום הסיפוק שלך מגיע מלעמוד בצד ולראות את אחד המנהלים שלך מעביר תדריך לצוות, הוא יגיד, וואלה, אני לא הייתי עושה את זה יותר טוב. זה כמעט יותר מספק מלעשות את זה בעצמך. כי א', אתה מבין שזאת הדרך היחידה שאפשר לגדול, אם להכשיר אנשים, וב', אתה אומר, מה, לחנך זה דבר גדול.
תשמע, אתה מדבר פה במונחים שהם לא...
שהם לא קשורים למסעדות.
אני לא יודע אם כל המסעדנים מדברים, אני בא לחנך, אני... לא, אני רוצה לעשות כסף, אני רוצה שיהנו מהאוכל של זה, כאילו זה ממש
לא,
חזון לא מטורף.
אני ממש לא שם, זה ממש לא מה שאנחנו מתעסקים בו. זה מעניין לראות, כאילו, מהצד, כי מהצד זה נראה אחרת.
לא, זה מוכיח את עצמו, עובדה, כן.
אבל לראות, נגיד לבוא ולראות תהליך של פתיחה של מסעדה, אז אם אתה היית עכשיו מתלווה לפתיחה של שבור, של המסעדה בפריז, אז אתה יודע, אתה לא חושב על כמות האלמנטים שצריך להתעסק ולטפל בהם, ובסוף, אני לא מדבר איתם על איך לפלש את הכוסות, או איך להרכיב את המנה, אני מדבר איתם על פילוסופיה, כאילו על תפיסה, כי זה אנשים בוגרים ואינטליגנטים, שאני רוצה שתהיה להם את היכולת לבקרים ותגובות, זאת אומרת שיכנס לקוח בדלת, הם יגיבו למה שקורה איתו, כמו שאני הייתי מגיב. אבל את זה אתה לא, פה אין פרוטוקול, אתה לא יכול להגיד לבן אדם, לייצר לו את כל הסנריו בעולם, אתה כן יכול להנחיל לו פילוסופיה, או דרך התנהגות, וזה מה שאני מתעסק בו. כמו שאתה תאמן את ג'ודוקה, אז אתה תאמן אותו, אתה לא יכול לחזות כל מהלך שיהיה בקרב. אתה צריך ללמד אותו את הסגנון שלו.
כן, אבל בספורט כאילו אינטואיטיבית, אתה אומרת, אני מחנך, יכול להיות כאילו אתה מלכתחילה מגיע במקום הזה, בפעם ראשונה שאני שומע כאילו בעולם העסקי, שמישהו מדבר במונחים האלה.
תראה, קודם כל בשבילי, זה הרבה יותר כיף, להתעסק בזה ולא רק בכמה כסף אני עושה, ובית אין דרך אחרת, אי אפשר. זה לא, זה כל כך הרבה גורמים אנושיים, שאם אתה לא מבין את זה, ומנסה לעשות את זה בצורה מכנית, אתה לא תגיע לשום מקום.
לא הייתי במסעדות שלך בחול, אבל זה כאילו גם אותו אנרגיה של מחניות, זה כאילו גם...
זה מאוד דומה.
כי זה לא אירופאי.
זה לא אירופאי, זה מאוד דומה, זה גם אני חושב הסיבה שזה מצליח, כי זה מייצר חוויה שלא מוכרת שם. היחידה ששונה, והיא באמת יותר מאופקת, זאת המסעדת מישלן, ששם מצאנו איזה מין תפר בין כן להצליח להביא את הישראליות, אבל בצורה קצת יותר עדינה ואלגנטית. אבל נגיד בלגן, המסעדה השנייה בפריז, היא יותר מופרעת ממחניות בירושלים. היא כאילו... לפעמים אני עובר, אני נכנס כזה, מסתכל פנימה, רואה מה הולך שם, אני לא נכנס לפה. כאילו, אני יודע שאם אני נכנס לפה עכשיו, זה כאילו שעתיים של רק להוריד אנשים מלרקוד על שולחנות וכאלה.
מה אתה אומר? וואי, גדול. ואני יודע שעכשיו נכנסת כאילו לעבוד עם חברות הייטק, להסיק אותה, עכשיו זה כאילו, למרות שהייטק אוכלים ברמה, זה כאילו דאונגרייד, לא? כאילו,
להפך.
כן, אתה אומר.
כן, זה קצת ניסיון. תראה, כל העולם הזה...
זה הסעדה המונית כזאת, לא?
לא כזה המוני, וגם אתה יודע, החברות האלה, יש להם את היכולת הכלכלית להעמיד מתקנים מאוד מאוד איכותיים, אז אתה יכול, ממש, אנחנו לא בונים להם חדרי אוכל, אנחנו בונים להם מסעדות, בתוך הקמפוסים שלהם, אז...
מה, וזה ממש לפי אותו DNA, כאילו, זה מסעדה מבחינתך לגמרי?
זה מסעדה לכל דבר, והרעיון הוא, אתה יודע, הם עושים את זה בעיקר, כדי למשוך אליהם את הכישרונות הכי גדולים, כי יש שם הרי קרבות מטורפים
על... כן, הייתי במייקרוסופט עכשיו בפיתוח, זה מטורף, המתקן הזה.
מייקרוסופט זה חיים כהן, עושה שם...
כן, אני יודע, אני תוקע מסעדות.
אז כל אחד מהם רוצה להגיד לעובדים הכי טובים במשק, בוא אליי, כי אצלי יש גם את השכר הכי טוב, וגם את האוכל של שף מפורסם. אז אתה כאילו צריך לתת שם הצגה.
זה טירוף, אתה יודע, כאילו, זה מזכיר לי קצת שכשאני התחלתי ג'ודו, אז לא היו מדליות אולימפיות בג'ודו. מה זה היה ג'ודו?
נכון.
זה כאילו חוג.
כן.
כאילו, מי בכלל חשב שמישהו יכיר אותי פעם? עשיתי את זה הכי טוב שאני יכול.
כן.
אתה גם דמיינת שיום אחד חברות, מייקרוסופט תביא שף, כאילו, אפל תביא שף, זה טירוף.
לא, גם כשאני התחלתי, אז שפים לא היו עדיין מפורסמים.
כן.
הם לא היו כל כך בטלוויזיה. היה כזה, חיים היה עם שום בלפל ושמן זית.
נכון.
זהו.
כן.
לא היה את הכוכבות הזאת כן. סביב הדבר הזה. אמא שלי שאמרתי לה שאני רוצה להיות שפי, כאילו, שיש כן. בשבעה.
כן.
איפה אוניברסיטה?
איפה טעיתי בחינוך.
כן. כשהחלטנו ללכת על הכיוון הזה, כי אחרי אינטיפאדה...
אז אתם החלטתם או ש...
כשהיה צוק איתן, ואחריו הייתה אינטיפאדת הסכינים בירושלים,
כן.
זה כמעט ריסק לנו את העסק. כאילו היו כמה חודשים טובים, מעל חצי שנה, שלא עבדנו. אתה יודע, כי ירושלים הייתה בלב הדבר, אז צוק איתן כל המדינה הושבטה, בסכינאות העיר, אנשים פחדו להגיע לירושלים, והיינו גם, זה היה, אתה יודע, החברה הייתה הרבה פחות חזקה מהיום, וזה כמעט ריסק לנו את העסק, ברמה שבאמת אורי ואני, בציפורניים החזקנו את החברה הזאת בחיים, אני לא יודע אם אתה זוכר, הייתה שנה שאני פרסמתי הכל, אני פרסם, כאילו אם היו אומרים לי לפרסם חיתולים, הייתי מפרסם, פרסמתי, היה בזמן נתון, ארבעה קמפיינים שלי כזה באוטובוסים, בדן הייתי עם זה,
זה כמו שאני עושה הרצאות בבר מצווה עכשיו, אני עושה כל בריתות,
מה שצריך, עושים, אתה יודע, וכאילו לא נהניתי מזה, זה לא כיף להרגיש שאתה, אבל לא הייתה ברירה, כאילו היינו חייבים את זה כדי להציל את העסק, וזה באמת עזר, והברנו אותו, אבל אז אמרנו, טוב, אנחנו יודעים שאנחנו עושים מסעדות, ואנחנו יודעים שאנחנו עושים אותם טוב, אבל זה עסק כל כך רגיש, אנחנו חייבים למצוא עוד אפיק, להכנסה שהיא קצת יותר יציבה. פתאום ראינו שהאחים ירזין, בעלים של קפה איטליה, ועוד הם עושים את מייקרוסופט, את גוגל ופייסבוק, הסתכלנו על זה, אמרנו, וואו, בונה, זה מודל מדהים, אנחנו גם יכולים לנסות, ואז התחלנו עם חברה ירושלמית בשם לייטריקס, ואז הגיע וויקס,
אתם עושים את וויקס בגלילות.
אנחנו עושים את וויקס בגלילות, זה היה חתיכת מכרז, כן.
זה כאילו מלא מסעדות גם, נכון?
כן, זה שש מסעדות שונות, וזה עיר, כאילו. אז משם הגיע ללכת להפיק הזה. זה מאתגר בטירוף, כי אני לא רוצה סתם לעשות שם כסף, אני רוצה להיות זה שהצליח לפצח את זה, ולא לעשות חדר אוכל. לעשות משהו מדהים, כאילו לעשות מסעדה שהעובד יורד מהמשרד ואומר, וואו, בונה, ירדתי למסעדה באמת, לא בכאילו.
כן.
זה מצריך המון מחשבה והמון עבודה. ברור שזה תחרות.
נכון, זה מכרז.
זה היה מכרז וזה תחרות עם השפים הכי טובים, עם כולם.
ומה, הם תואמים החבר'ה בוויקס?
כן.
זה הולך ציון על האור?
שלוש פרזנטציות על הקונספט, חתיכת עבודה וטעימות ושיחות עמוקות ומחקר. עכשיו, אתה יודע, אני רואה תחרות.
נדלק.
אבי, כאילו, עכשיו, אורי גם יודע, הוא יודע שאם זה תחרות, אני לא ארגע. אתה לא תישן בלילה, כאילו, אבל אתה תנצח את זה, ואתה סתם רק רוצה לנצח את זה. אמרתי, לא, תבין. קודם כל כן, אני רוצה לנצח את זה, כי כולם מתחרים בזה, ואני רוצה לנצח. דבר שני, לזכות בכזה מכרז, זה בכלל לא הלזכות, זה בכלל לא הכסף שעושים ממנו. זה להצליח, זה ההזדמנות לעבוד עם חברה כזאת. זה אנשים שהם, אני לא יודע כמה אתה מכיר את החברה הזאת, אנשים מבריקים, שאתה אומר, רק ההזדמנות לעבוד יחד עם אנשים כאלה בשותפות, זה נורא נורא מפרה.
וגם ישראלים שאולי אתה תוכל...
כן, אתה יודע, גם אבי שהיה המנכ״ל, אחד המייסדים ברמת כוסית, אז הוא אמר, בסוף בחרנו אתכם, כולם מבשלים טעים, כולם עשו פרזנטציות מהממות, בסוף בחרנו אתכם, כי ה-DNA שלכם נורא נורא דומה ל-DNA שלנו. ואיך שאנחנו התחלנו מאיזה מחסן קטן שישבנו בו וחלמנו, ואיך מה שאתם מספרים על עצמכם בירושלים, איך התחלנו זה נורא דומה. וזה נכון, חוץ מההבדל הקטן של השווי ערך בחברות. קטן.
אז עכשיו אחרי שסיפרת שניצחת, מאוד מעניינתי לשמוע מה קורה כשאתה מפסיד. איך אתה מגיע?
אני לא מפסיד כמעט.
תוך הפסדת מתישהו.
כן, זה קורה לי מעט מאוד, אבל אני מפסיד.
כי בשביל לנצח גם צריך לדעת להפסיד. כי אתה מתמודד, אתה יודע שאתה יכול להפסיד.
ברור.
זה כאילו שובר אותך מעצבן או...
לא, לא, האמת... שזה כמעט ואני לא מגיע למעמד גמר ומפסיד, כאילו כמעט ואני לא מגיע לסיטואציה הזאת של ממש לרגע האחרון ואז לחכות לתוצאה. לרוב אם אני כאילו כבר יודע מראש שאני הולך להפסיד, אז אני מרגיש שמשהו בדרך כבר לא התנהל כמו שצריך, ואני מגיע מוכן לזה, כאילו. זה באמת, אתה יודע, זה ישמע נוראי, אני באמת כמעט ולא מפסיד, אני מנסה לחשוב על סיטואציה שהפסדתי בה, וזה תמיד באופן פרדוקסלי.
בוא ניקח עונה אחת במשחקי השף היה,
כן,
זה מה? גם, אתה חושב, אתה רואה,
סיטואציה שגם זה לא, מה זה הפסדת, זה לא אתה, כאילו, המתמודד שלך הוא לבד במטבח, אין לך שום יכולת לעזור לו, להשפיע עליו, זה הוא הפסיד, אבל אתה מחובר אליו, אז אתה מרגיש שהפסדת. לא, נראה לי שהיום אני נמצא במקום שאני לומד המון מהפסדים. כאילו, בגלל זה גם אמרתי, אני בדרך כלל, אם אני מרגיש מראש שמשהו הולך לא בסדר, ואני הולך לקראת הפסד, אז אני כבר נמצא במצב של תיקונים.
אתה יודע, אבל הפסד זה לא רק שמישהו ניצח אותך, זה שהיית ביחידה בצבא ונפצעת, אבל לא הצלחת להמשיך את זה.
כן, אז אז שהייתי צעיר, לא התמודדתי עם זה טוב בכלל. ולקח לי המון זמן גם להתמודד עם זה, וגם לא ידעתי בכלל, אתה יודע, זה גם לא סיטואציה שאת מי יש להאשים, כאילו. אין את מי להאשים, כאילו, זה פשוט, that's life. וגם תמיד, אתה יודע, איך ששאלת אותי על הפסד, אז אוטומטית ששואלים אותי על זה, זו שאלה ששואלים אותי הרבה. אז אני תמיד איכשהו חושב על הפרידה ממורן. שזה כאילו, כי שם אני באמת מרגיש שזה תשמתי, ושכאילו יכולתי להתנהל אחרת, ושאם הייתי מתנהל אחרת זה לא היה קורה. אגיד לך שזה לא אולי הדבר הנכון, ושהוא כן היה צריך לקרות, אבל הוא לא היה צריך לקרות כמו שהוא קרה, ואני כן מרגיש שזה אחריות שם משלי. אז פה אני מסתכל אחורה ואומר, וואלה, זה באמת הפסד, באמת אני אחראי לו, והייתי יכול לעשות את זה אחרת, אז אני מנסה ללמוד, לתקן את זה. כאילו, אני יודע שמבחוץ זה מצטער שאני לא מפסיד טוב, אבל אני... אבל אני, נגיד, ביקורות אוכל. אוקיי, זה גם...
זה גם, נכון, אוקיי.
אני בקושי מקבל ביקורות לא טובות. לרוב אנחנו מקבלים ביקורות מאוד טובות. פעם, אתה מקבל ביקורות לא טובות. לפעמים זה סתם, כי המבקר... לא הבין, או, ורוב הפעמים הם צודקים, רוב הפעמים הייתה להם חווה לא טובה. אז אתה מסתכל על זה, אתה מתבייס רגע, אתה נותן לזה לכאוב, ואתה הולך תקן. אתה קורא מה כתוב שם, ואתה נכנס פנימה, ואתה הולך לבדוק.
אני גם בסוף חושב שאתה לומד איזה קרבות לקחת. אני כשהייתי ילד, הייתי ילד מאוד תחרותי בגיל צעיר. מעצבן, בכדורסל, בכדור, כל דבר אני צריך לנצח, והייתי בהפסקת כדורגל, חוזר לכיתה, כולי מזיע, כי אני נותן את הנשמה שלי. אבל זה מעייף, אנחנו נתחרות כל הזמן. ואז בגיל 15, בכיתה ת' זכיתי באליפות ישראל לבוגרים, גילה 21 ומעלה, וכאילו הייתי הכי צעיר שעשה את זה, ופתאום העלו אותי לבוגרים, ואז כאילו מישהו אמר לי, אתה טוב במשהו, אתה באמת טוב. ואז כאילו נרגעתי בשלום, כאילו הרשיתי לעצמי להפסיד, גם לא הכנסתי את עצמי ב-100% לפאור כדי לא, כי אני יודע שאם אני נכנס, אז אני לא נכנס.
אז אני גם יש לי את זה. וזה באמת רק דבר שבא גם עם הצלחה וגם עם בגרות, ואני בוחר את הקרבות שלי. ואני כאילו הרבה פעמים אני מתגרה בזה, כאילו קצת, אני כאילו בא לי להפסיד, אני לא, כאילו לפעמים אני לוקח משימה כמו לנסות לקבל כוכב משלן, היה סיכוי שלא נקבל, אתה יודע, גם היה סיכוי שיקחו לי אותו. עכשיו זה מפחיד, זה באמת מפחיד.
ואני אוהב,
אמרתי לך, זה כמו לזכות באליפות ואז לשמור עליה.
לא ידעתי שזה כל שנה.
כל שנה מחדש. ואני, אז אני, נראה לי שאני קצת מכור גם לריגוש הזה של אולי להפסיד, של להיות רגע לפני.
מדהים. מה נאחל לך, אסף? שתמשיך ככה, היה כיף גדול.
שישאר ככה, זה בסדר. בלי טילים, בלי קורונה.
זה גם קשה.
רק שישאר ככה, ונמשיך לרדוף את ההצלחות.
זה כמו שאדיר מילר, אבל כאילו, שאתה מטפס, בהתחלה יש לך הרבה נקודות אחיזה.
כן.
ואז אתה עולה למעלה, פתאום יש פחות, וגם הנפילה יותר גדולה, והאוויר דלים. נכון. רק להישאר למעלה, כאילו.
נכון.
דימוי מאוד יפה.
תודה רבה. היה לי כיף ממש.
גם לי. טוב, אז אני מקווה שגם אתם נהנתם כמו שאני נהניתי. מעבר לזה שאני מרגיש שאני מכיר היום את אסף קצת יותר, אני חושב שהדבר, פחות כרגע בהתרשמות ראשונית, שהכי הפתיע אותי, זה האימפריה שהוא ואורי בנו. כאילו, יש פה איזה משהו שהוא מעבר לעסק מצליח, למסעדה מצליחה. יש פה איזושהי ממש פילוסופיה מאחורי זה. כבר רצון לחנך, כאילו, את העובדים אצלך, ליצור איזושהי מערכת שמי שגדל אצלך והופך לכוכב, הופך להיות שותף שלך. ממש כמו איזה משרד עורכי דין משוכלל, וזה מדהים לראות אתה תמיד מתייחס למסעדה, רק כמסעדה יש אוכל טוב, ומדהים לראות כמה מוח והשקעה וחשיבה יש מאחורי זה, אותי זה מאוד מאוד הרשים, אני מקווה שגם אתכם, ואני מקווה שתמשיכו להזין לפרקים הבאים של 43 שניות, רוצה להגיד תודה רבה לשמע, פודקאסטים ויצירות סאונד, לרפי יגיב על הניהול, ולבנק ירושלים על התמיכה, ודבר קטן אחרון, אם אתם נהנים מהתוכניות, אני מזמין אתכם לדרג אותנו בחמישה כוכבים באפל פודקאסט, זה מאוד יעזור, אז תודה רבה ונתראה בפרקים הבאים.
43 שניות, הפודקאסט של אריק זאבי.